זכותם של טובי מעשיי לכליל להערה למען כל הבריאה אז בוא הערתי עשים מבטחי בבוד הבדמה ובסנגה תביא לי זכותם של טובי מעשיי לכליל להערה למען כל הבריאה אז בואי ארתי, עשים מבטחי, בבודה ודרמה ובסנגה. תביאי לי זכותם של טובי מעשיי, תכלי להערה למען כל הבריאה.
אז כשאנחנו אומרים בברכה, תביאי לי זכותם של טובי מעשיי, תכלי להערה למען כל הבריאה, אנחנו מדברים על העשייה שאני עושה במסגרת הפיתוח של השלמויות. ואם אני בדרכו של הלוחם, בדרכו של הבודיסטווה, זה הקריירה שלי. זה כל מה שאני עושה. ויש מה לעשות. ודיברנו על האורך רוח ועל חברת המאמץ, ואמרנו שחברת המאמץ דיסטריבוטיבית, היא הולכת גם לגבי השלמויות הקודמות וגם אלה שבאות
אחריה.
מה הגדרה של מאמה? מי שזוכר?
שמחה בעשייה של הטוב.
שמחה בעשייה של הטוב. זה מאמה. ההגדרה שמה שאתה עושה תדבע נותן לנו. בגלל זה גם קראנו לזה בעברית חדבת המאמה. והשמחה בעשייה של הטוב. ומה זה העשייה של הטוב? כל החברה האלה. השלמויות. שביחד מביאים
לשני המכלולים.
מהם?
מכלול החסד
ושי
מכלול החוכמה
איך אלה קשורים לאלה? ארבעת הראשונים
ומכלול החוכמה
ושניים אחרונים הרביעי נחוץ כדי שנסבור את אלה אבל הוא שייך
למכלול החסד
ואיך אלה קשורים להערה? איך כל זה קשור להערה?
הם בונים את הגופים של הבודה.
אלה מה בונים?
גוף הצורה.
את גוף הצורה של הבודה. הצורה היא היציאה של המלאך הטנטרי הזוהר, בא מפה. גוף האור בא מפה. הדרמה קיה, גוף החוכמה של הבודה, הידע קול של הבודה, בא מפה. כדי להיות בודה צריך להשלים את המכלולים האלה, וכדי להשלים את המכלולים האלה צריך להביא לשלמות. את השלמויות האלה. אז זה הקישור שלנו. וכדי שנוכל להביא אותם לשלמות, אנחנו חייבים להפעיל מאמץ. ולעשות אותו בכיף, לא רק בכיף, אלא לשים את כל כולנו, בלי לשמור שום דבר, למשהו אחר. זה צריך להיות עשייה גדולה. כן.
יש קשר בין בניית הקשיים לבין תחושת החיים המתעוררת בבוקר.
יש שואלת, האם יש קשר בין החדוות מאמץ והחיות הזאת של הגוף? מה ששם דבר מיד בהתחלה אומר לנו, הנה זה מאמץ והנה מה פועל כנגדו. והוא אמר לנו, הצלוס, אתם זוכרים, הוא מנה כמה, מישהו יכול למנות?
משיכה לעשות את הרע, משיכה גרוע.
כן, במתה בערך עצמך, גילוק. גילוק זה היה אותו רפיון ידיים, אותו המטרה בערך עצמי, מה אני והמטרות הנשגבות האלה, ואיך אני אעשה את זה וכל זה. הגילו כזה, זה מה שאוכל לנו את החיות של הגוף. הוא מכניס אותנו למצב
שנקרא
בטיבטי. נגן, זה אותו מצב לא מוצלח שבו אנחנו נמצאים. שבו החיות, אנרגיית החיים שלנו הולכת וקלה. אנחנו מתעייפים, הפה שלנו הולך ויורד. וזה בכל תחום, העיכול שלנו מתקלקל, אנחנו פחות נהנים מרקוד, אנחנו פחות נהנים מהמוזיקה, אנחנו פחות נהנים מהסקס, אנחנו... פחות, עד שזה נגמר. זה הנגן להם, ואחראי לו זה הגילוק. והגילוק בא מזה שאנחנו לא מבינים את גודל ההזדמנות. ולהפך, כתבת מאמץ, תרופת הנגד לגילוק הזה. אנחנו מגייסים את עצמנו דרך ההבנה של ההזדמנות, ודרך האהבה לבריאות, ודרך העבודה שאנחנו עושים. ככל שאנחנו מפעילים חדוות מאמץ, אנחנו באותו זמן מפעילים את תרופת הנגד כנגד אותם הכוחות שמתקינים אותנו, אותם הכוחות שגוזלים את אנרגיית החיים שלנו. ואם אתם פוגשים אנשים שצעדו בדרך מאמץ, חוץ לדלאי למה, הוא דוגמה נפלאה. דלאי למה, מגישים בארוחה, והוא נהנה מאוכל. המוזיקאים, והוא יושב שם, יש מטופס עם ה... הוא נהנה מחייו. ככל שאתה עושה את הדברים האלה יותר, ואתה מפתח את שרירי הבודיסטווה שלך, ואת העשייה של הסוף, אתה מחסל את הגילוק, מחסל את הנגן להם, והתוצאה היא שיש פתיחה של הערוצים, ואתה זורם, והמוזיקה מדהימה, ואנשים שאתה פוגש מדהימים, ויחד עם חדוות המאמץ, ואת חדוות חיים, שהיא מדהימה, שאין לה כיף, והאנרגיה גדלה.
אתה רואה אדם שנמצאת במקום של התשישות נפשית, איך זה מצליח מהתשישות הנפשית הזאת להגיע לחברת המאמר. זאת אומרת, זה נכון שזה אנטידוט, אבל הוא צריך משהו, אם אין לו את הכוח, אז איך הוא יגיע לשם?
כל אחד שהגיע גם יתחיל מהמקום הזה. ומה שמביא אותך לשם זה החמלה. מה שמניע אותך לעשות את הדרך זה החמלה כלפי עצמך וכלפי היצורים. זאת אומרת, קודם זה הבנה. הם סובלים. והם סובלים כי אני משליחה אותם סובלים. וכדי שהם לא יסבלו, אני צריכה לעשות עבודה. וכל האחריות עליי, אני אין לי זמן לרחם על עצמי. אני
לא עושה כמו שושבים. השמחה פה באה מתוכנו, זה לא גירוי מבחוץ. כלומר, המוזיקה היא באה מבחוץ, אבל השמחה באה מתוכנו.
נכון. אם יש לך את התנאים הקרמים להיות שמחה, לא משנה מה ישמיעו לך, את תהיה שמחה. ואם אין לך, לא משנה מה ישמיעו לך, את תהיה. היום אנחנו נעבור לפרק הבא, שהוא הפרק על מדיטציה. הפרק של אורך רוח זה פרק 6 בספר, פרק של מאמץ זה פרק 7 בספר, וזה פרק 8, והוא נקרא סידור אחריי, סם?
סם,
סם. או תתרגלו קצת לטיבטית. למה אני רוצה שיכנסו לטיבטית? אז אני אגיד לכם כמה סיבות. אחת זה שהמסורת השושלת שאני מלמדת, המורים שלימדו אותי זה שבחסדם אני מלמדת, ובראש ובראשונה אתם אומרים פה ש... קודם כל לכבד אותו ולכבד את המסורת שמגיעה. החומר הגיע אליי דרך המורים הטיבטיים. אז זו סיבה אחת. היא חשובה מאוד, כי לכבד מורים זה נורא חשוב. הרבה יותר ממה שאתם מעלים בדעתכם. דיברתי אתכם קצת בכניסה לטנטרה. אם אתם מגיעים לשלבים המתקדמים, וכולי תפילה שכולנו נגיע, אתם צריכים לעזר בחומרים שלא קיימים באנגלית. קודם כל זה חומר סודי, הרבה פעמים קשה בכלל לשים עליו את היד. גם מי שמתרגם, הוא צריך להיות מתרגל בעצמו מאוד מתקדם אחרת. גם אם הוא יודע טיבטית, הוא לא יבין מה שכתוב שם. אני קוראת לפעמים תרגומים והרוח לא עובר. את המילים שם והרוח לא. אז כמה יש כאלה? שגם הם מתרגלים מאוד מתקדמים, וגם הם יודעים טיבטית, ויכולים להביא את החומר הזה אלינו. אז האחריות בסוף נופלת. מי שרציני בדרך, הוא צריך לעשות את זה. הסיבה השלישית זה שאנחנו נעזור להם. כמה אנשים מתרגמים מטיבטית לעברית? אני לא יודעת אם ביד אחת אתם לא צריכים את כל היד. אנחנו צריכים אתכם. אתם צריכים אתכם, והדורות הבאים יצרכו אתכם. לי יש מורה נפלא, תלמיד בכיר של קן רינפו ששמו ארט, והוא מומחה גדול בטיבטית ובתרגום וכך הלאה. אנשים מביאים לו, ואומרים, תראה איזה מצאתי תרגום חדש שיצא, והוא מסתדר מה... כי לא מספיק לדעת אנגלית וטיבטית, צריך גם לדעת דרמה, ולפגוש את המורים שילמדו דרמה, וזה כל כך נדיר לפגוש את השושלות השעורות והנקיות, זה פשוט נדיר. אז אנחנו עושים את העבודה, כי אין משלוחה. אז אנחנו צריכים לאט לאט לעשות את המאמץ, ללמוד את השפה, ושתכנסו למעגל הזה של תרגום, ולוקח שנים לגדל מתרגם. צריך להתחיל מיחושב. אז מזה שאתם מסרבטים עכשיו את האותיות, אתם לא יודעים איך הדבר הזה ישיב. ככה זה קרה אצלי, אני בהתחלה באתי, לא עניין אותי טיבטית, אני באתי ללמוד חוכמה ודרמה. והמורה אמר, טוב, תעתיקי מהלוח. אז זה מה שאני אציע לכם, תעתיקו מהלוח, תחזרו אחריי כשאני מבטאת את זה. ותראו לאן תהיה, כי האהבה שלכם היא תגדל, החמלה תגדל, והרצון שלכם להביא את זה לזולת יגדל, ואתם תרצו לעשות את זה. חוץ מזה, סיבה רביעית, שבדומה לעברית קצת זו שפת קודש, זו שפה שהועברה בדרמה קדושה, וזה הפך אותה לשפת קודש. היא לא קדושה מצד עצמה, כמו שהעברית לא קדושה מצד עצמה. אבל היא קדושה כי היא מעבירה תכנים קדושים. מה עושה את התכנים קדושים? הם עושים אנשים מסבר. אז אם יש להם רצפט לתת מסבר, הם לא יודעים לקרוא אותו, אז איך הם יצאו מסבר? עד כך. אז אנחנו ככה זורים עכשיו דברים קטנים, זה הכל. ויש עכשיו ממש מאמץ גדול להביא את הטיבטית לאנשים, ויש קבוצה גדולה של אנשים שהם רציניים ועושים בדרך ארט ומורים אחרים, ויותר ויותר אנשים מתחילים להשתלט על ה... וזה יש הרבה על מה להשתלט. אנחנו בפרק של סמטן. וסמטן זה אחת המילים שיש בטיבטית למדיטציה. אתם יודעים, כמו לאסקימוסים יש 17 מילים של פרק, בטיבטית יש הרבה מילים של מדיטציה, יש להם הרבה מילים של מים, יש להם הרבה מילים של אהבה, ועברית אין אפילו מילה אחת למים. מישהו אמר לי פעם מחשב, אבל מחשב זה מלחשוב, והמים בפור, המים בחשוב בפור. חוץ מזה למילה מים בעצמה יש הרבה מובנים, שעובדים טוב עם הטיבטית, מים באנגלית מאוד מוצלח. לא הכל מוצלח, מים מוצלח. אני אומרת תודעה, זה לא תרגום... מאוד מוצלח של מיינד, אבל בהרבה מקרים אותו. לפעמים אני אומרת לב, לפעמים אני אומרת דעה, אם תראו בתרגום, כשאתם רואים דעה או לב או תודעה, זה הכל מיינד. אוקיי, שמתם. אז זה פרק מספר 8 בספר, ובשבילנו זה השם לשלמות של המדיטציה, לשלמות החמישית. אותה מילה משמשת גם למטרה אחרת, בקורס מספר 3, תיארנו רמות שונות של מדיטציה. שמתם. שהיו ארבע רמות בעולם הצורה וארבע רמות בעולם של חוסר צורה. זה לא השימוש כאן. השימוש כאן הוא פשוט השלמות של מדיטציה. אז בואו נתחיל.
לאחר שפיתחת מאמץ כמתואר, יצב דעתך בריכוז של הגייה, שכן האדם שתועד דעתו שם את נפשו בין מלטאות הנגעים של רוחו.
כן. הגייה זה המילה שאני משתמשת הרבה פעמים למדיטציה. ומה אומר לנו מאסטר שנטיבבה? הוא אומר בפסוק הראשון, לאחר שפיתחת מאמץ כמתואר, וכולם כבר פיתחו את שרי המאמץ, נכון? פיתחו את הגילות, פיתחו את העצלנות, את הנפייה אחרי הבלי העולם. יצב דעתך בריכוז של הגייה. דגש לו לייצב. עכשיו אתה צריך ללמוד לייצב את המיינד, לייצב את התודעה. ולמה צריך לייצב את התודעה? כל מי שישב אי פעם וניסה לעשות מדיטציה, מתחיל להכיר את המיינד שלו. כשאנחנו יושבים בהגייה ונסים לעשות מדיטציה, אנחנו מתחילים לפגוש את המיינד שהוא מאוד משתולל, שהוא מאוד לא שקט, וקשה לנו, לרובנו מאוד קשה להתחיל. בגלל זה צריכים כל כך הרבה לימוד וכל כך הרבה עידוד, וצריך להבין משהו. אנחנו יושבים ואנחנו רואים שהוא רץ לכל הכיוונים ואנחנו עושים מאמץ בשלמות החמישית לייצב אותו. להפיק שליטה על התודעה, איפה שאני אקליט שהוא יהיה שם הוא יהיה ולא איפה שהוא רוצה ללכת. ואלו שראו את הפוסטר היפה שלנו, אז בציור הזה התודעה מצוירת בתור פיל. פיל פרוע, זה בא מהודו, נכון? שם הפילים הפרועים זה פרה פרורה. יש שם גם קוף, יש שם גם פיל וגם קוף בציור. המיינד הוא הפיל והקוף זה צ'ינגו. והחד הדעת והכהות, השקיעה. ואפילו לא פרוע, ולאט לאט יש שם הציור של המזיר, יש לו נשות כזה, הוא מנסה לשפוט את הפיל והפיל בורח לו, ובסוף, שהוא כבר השיג את הפיטה, אז הוא יושב על הפיל. ובהתחלה הפיל הוא שחור, כי הוא לגמרי חיין לנו ש... בסוף הוא לבן, וזה מאוד יפה. זה ציור שתכנן אותו המורה של קן רינפושה. למה זה חשוב? אז הוא אומר לנו, כי אדם שדעתו טועה, הוא אומר, שם לחשוב את מלטעות בנגעים של רוחו. הדימוי הוא, אם אתה לא ייצבת את המים במדיטציה, אם לא עשית את המאמץ לייצב את המים, אז זה כאילו המנגעים הרוחניים, הקט, הגאווה, השנאה, השתקקות, הבורות, כל החברה האלה, זה כמו איזה יצורים ממלטעות גדולות, והראש שלך ממש כבר בתוך הפה שלהם. למה הוא בתוך הפה שלהם? למה הדימוי הוא כל כך חמוד? כי הם הורגים אותך. כי בפרקים הקודמים הוא לימד אותנו. הפרק של מאמץ, פסוק 27. בחלק השני של הפסוק הוא אומר, כל צרה של הגוף והרוח מקורה בעשייה של הרע ובהתקפה לא נכונה. עשייה של הרע ובהתקפה לא נכונה, כל צרה, בלי יוצא מן הכלל. כל מה שאתם סובלים ממנו, כל מה שאתם לא מרוצים ממנו, כל מה שלא עובד אצלכם בחיים. גופני, נפשי, חברתי, משפחתי, כספי, שגורם לכם אי נחת. מקורו, בעשייה של הרע, בשפה לא נכונה. ובגלל שהראש שלכם בתוך המרתעות של הנגעים הרוחניים. שלכם ושלי. אין יוצא מן הכלל הזה. כלומר, אדם שלא עשה את המאמץ לייצב את דעתו, אז הוא לא שולט בדעתו, הנגעים הרוחניים שולטים בה. והיה לנו שם כל מיני דימויים יפים, אתם חושבים, והיה כמו חול שנכנס לעיניים, כמו שואלים שמקיפים את האריה. אתה מוקק ואתה את הנגעים, הוא אומר, תתבצר בפניהם. אחר כך ב-67-68, ואתה כאילו בשדה קרב עם הנגעים, ונשמטה לך החרב מהיד. עכשיו אתה חש ולהרים את החרב, מה זה החרב הזאת, אתם זוכרים? הערנות
והבחירה?
60 ודרמפה, נכון. כי אנחנו נטועים בתוך המלטעות שלהם. שימו לכם הבא שמישהו צורח אליכם בכביש, ותראו מה קורה. מי בשליטה? ככה שאין לנו שום תקווה לנצח את הנגעים הרוחניים בלי לפתח את המדיטציה. יש שני סוגים של מדיטציה בחלוקה שלנו עכשיו. האחד היא מדיטציה מונעת. ואותה אנחנו עושים כל היום. לא צריך לשבת על הכרית בשבילה. זה משהו שאנחנו עושים בכל מקום, מקום, זה המדיטציה שאתם עושים במקום העבודה שלכם. זה איפה שאתם מגייסים את השפשים והדרמפה, את הכלב השמירה.
והשכירה.
איך אתם מגיבים למה שאתם מגיבים? אנשים באים אליכם בטענות, מה אתם עושים? אנשים נדחקים לפניכם, מה אתם עושים? אנשים הולכים עם מסת הספרים, האם אתם חשים לעזרה או שאתם ממהרים לעניינכם? או כל הדברים האלה, איך אתם שומרים על המים שלכם? כל היום. לאורך כל היום. אז זה סוג אחד של מדיטציה, ואי אפשר בלעדיו. אם אנחנו לא נתעמד שמה, אז מה יותר נשאר פה על הכרית? עם איזה מיינד אנחנו נשאר על הכרית? אותו מיינד שאנחנו נקרא כל היום. אין לנו פתאום מיינד חדש שאנחנו נשאר על הכרית. חייבים לפתח את המודעות, את הערנות.
ואת הסחירה.
במשך כל שעות היום, אחד האמצעים הנפלאים לזה זה היומן. כי הוא מכריח אותנו כל פעם לשים לב, לשים לב מקום. אז זאת הראשונה, והשנייה זה
ניומג'וק,
מדיטציה מאוזנת. וכשאני אומרת מאוזנת פה אני אשים פה מרחאות, כי כדי שתהיה מאוזנת צריך לעבוד קצת. זאת המדיטציה שאנחנו עושים על הכרית. זאת המדיטציה שאנחנו שואפים להגיע אליה כשאנחנו יושבים במה שאנחנו קוראים רשמית מדיטציה. אנחנו רוצים להבין את הערנות יתר עם השקיעה. למדנו את זה בקורס הראש. יש לנו שני אויבים גדולים למדיטציה. יש הרבה, אבל שניים עיקריים. הגוף הזה הערנות יתר, שאתם קופצים ממקום למקום. הסחת דעת, אפשר לקרוא לזה ערנות יתר. הייפר. אנחנו יושבים, המים דולך ממקום למקום, כל מיני מקום, כל מיני. אני זוכר מה עשיתי פה, אבל הפישה, המים מאוד ערני. כל כך ערני שאני אפשר לעשות בשקט. אז זה אויב אחד. נו שינגווה?
שינגווה.
השינגווה אנחנו קוראים בעברית קהות. קהות עם קוף. והשקיעה הזאת, אתם יושבים ואתם ככה קצת הודים, ושהמים הוא כזה שקוע. הוא רפוי מדי, עוד מעט ירדן. זהו יהיה בך של מדיטציה, זה הקהות, והוא יהיה שני זה ערנות יד. שאלה טובה מאוד, כי המתחילים הרבה פעמים בכלל לא יודעים שזה קורה. אז את תדעי אחרי זה, כי כשאת שם את לא שמה לב. כל ההפרעות, כשאת שם את לא יודעת שאת שם, את תפע המון הזה כאן מצלצל ואת שמה לב. ואז את נזכרת, את מחזירה את המים. כשאנחנו מדברים על מידה מאוזנת, המטרה שלנו זה א', לחסל את האויבים האלה, באמצעות הששים והדברים כך שדיברנו עליהם, ובהדרגה גם לאזן אותם. במדיטציה טובה אנחנו במצב מאוזן שהוא לא ערני מדי ולא פחות מדי ערני, שבדיוק. וזה אומנות גדולה גדולה, שלוקח הרבה זמן לפתח והמון תרגול. ואם לא יושבים על הכרית, אין על מדבר בכלל. ואת השדבים השלונים אנחנו מתארים בקורס. כן. אז תינגווה, דברים חיצוניים שאפשר לעשות כדי למנוע זה לא לאכול יותר מדי לפני מדיטציה. הרגל של לישון המון גם גורם לזה. פשוט הרגל של להיות ישנוני. מצד שני, אם לא ישנים מספיק, אז גם יהיה נמנוע. אז נשאר במדיטציה ומרדם אז. אז קודם בחיי היום-יום למצוא את הישון. מה גורם לערנות יתר? להיות עסוק בהמון דברים כל הזמן. להרים את סדר היום שלי בהמון דברים, בו זמנית אני אעשה חמישה דברים. תמיד אנשים אומרים כן, אבל אני רוצה לעשות המון טוב לכולם. אז אני דואג גם לזה, זה נהדר, זה נפלא, אבל אם זה בא חשבון לפתח מדיטציה, אז אנחנו מראש שמים תקרה על כמה אני יכולה לעזור לאחרים. כי בלי שאני אפתח את השלמות החמישית, אני לא אפתח את השישית, ובלי השישית, החוכמה, היכולת שלי לעזור לזולת היא מאוד מוגבלת, כי אני לא מבינה את המציאות נכון, ואני לא מבינה אותם נכון, ואני לא יודעת מה הם באמת עושים, ואני לא יודעת איך לעשות את זה בשבילה. ולכן, כשאדם כבר עשה הרבה טוב וצבר קרמה, עכשיו השלב הבא זה לפנות זמן וללכת ולשבת ולעשות מדיטציה, כדי לעלות לרמה הבאה של יכולת לעזור לזולת. ברגע שאתם מוכנים, אתם חייבים לעלות לרמה הבאה, אחרת אתם תוקעים את עצמכם, אתם לא ממצאים את החיים האלה, אתם לא ממצאים את הפוטנציאל העצום להביא ברכה לזולת שיש לנו. ועל זה הוא מדבר עכשיו. עכשיו הוא אומר, בפסוק 2,
תהייה זו של הדעת איננה קורית לשוהים בבידוד של דעה ושל גוף. לאחר התפנית מאבלי העולם, ותר גם על כל מחשבות נודדות.
כן. אז תהייה של הדעת דיברנו, נכון? שהדעת נודדת לאדם שהיא רוצה. אז הוא אומר, איך אנחנו נתגבר על זה? בשלב מסוים צריך ללכת לריטריט. מגיע הזמן, אדם צריך לפנות את עצמו מעיסוקי העולם, גם מהעיסוקים הטובים שהוא רוצה, וללכת להגדיל את יכולתו לעשות זאת. ללכת לבידוד. הוא מדבר פה בפירוש על ריטריט. כדי שנעשה ריטריט, אנחנו צריכים קודם לעשות תפנית, תפנית מאבלי העולם. זה אותו שינוי בתודעה שלנו, בהשקפת העולם שלנו, שמפסיק לשים את יהבו על אבלי העולם הזה, הדברים של העולם הזה. מה זה דברים של העולם הזה? על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על 8 מחשבות ארציות, אנחנו מדברים על דברים חומריים, כסף, עוד מעט הוא ידבר איתנו קצת על כסף נורא יפה. אנחנו מדברים על הרצון שלנו להתחפש תהילה, לרכוש מוניטין, לשמוע שבחים. אנחנו מתמצמצים המון מאמץ כדי שישתקחו אותנו, אנחנו עושים המון מאמץ כדי לזכות בתהילה. אם תסתכלו על מה הולך היום שלנו, הוא הולך על להרגיש טוב ולהימנע מלהרגיש רע. אני מחפשת מה שיעשה לי טוב, ואני בורחת ממה שיעשה לי רע. ואתם שומעים אנשים, אומרים, טוב, אם זה עושה לטוב, אז טוב, אז שיהיה לטוב. אז זה מבטא השקפת עולם שאומרת, אדם צריך לבלות את זמנו ולחפש מה שטוב לו. האם זה נכון?
כן.
כן, אבל לא במובן במובן האולטימטיבי. למה אנחנו פה? כולנו רוצים נירוונה. אני זזה מפה לפה כי אני חושבת שפה יהיה לי יותר טוב מצב פה. כולנו מחפשים טוב, אבל אנחנו לא מוצאים אותו כל כך. אנחנו מוצאים טיפ-טיפה של טוב בחיים האלה. ובתוך ים של סבל, למה? כי אנחנו עוד לא למדנו איך למצוא, איך מוצאים את הטוב, כי אנחנו מחפשים את
המקום הלא נכון.
במקום הלא נכון. כן. אז באת עליו שאנחנו משפיקים לרוץ אחרי מה שאנחנו קוראים שמונה מחשבות ארציות, כמו אתם עניתי עכשיו. אנחנו מוצאים את חוסר התכלית ולחפש סיפוק בדברים ארציים, מכיוון שהם רק מעודדים רצייה של עוד, מכיוון שאי אפשר להחזיק אותם לגמרי, אי אפשר לסמוך עליהם. אפשר לסמוך עליהם שהם ילכו לאיבוד, נגיד
ככה.
הם מתפוגגים. בלי יוצא מן הכלל. בלי יוצא מן הכלל. אז א' הם מעודדים אותנו עוד לרצות, אז בעצם הם מעודדים סבל אצלנו, כי הם כל הזמן מעודדים חוסר סיפור. כשכבר קיבלתי את זה, אני רוצה את זה עוד. אני רוצה עוד. אז שוקה מעודדת עוד שוקה. אז א' הם מעודדים חוסר סיפור, ב' כמשענת כנראה עצות, ג' נגיד שכבר קיבלתי מה שאני רוצה, מה אחר כך? זה נעלם ומה נשאר? בעינינו, למה? כי הקרמה שהביאה את זה, האנרגיה הטובה שהבשילה להביא לי את זה, נגמרה. אם אני לא משלימה את שלמות החוכמה, בסוף הם יגמרו הטובים. כי יש מעט כאלה. כי למה? למה יש כל כך מעט כאלה?
כי אנחנו
כל הזמן דואגים לעצמנו. כי אנחנו כל הזמן עודות עצמנו. מזה פעם עולה בדעתי להעביר את התקנה את הרחוב, וגם זה לא רצתה. כי אנחנו כל הזמן מגועים בנגע של האנוכיות. אז הוא מדבר על ללכת לריטריט, שהשם לזה, כמו חיזור אחריי, ונפה. ונפה פירושו ביזוי. התבודדות. אתם יכולים לקרוא לזה ריטריט. יש כמה סוגים של בידוד. יש את הבידוד הפיזי. ופה אנחנו מדברים על אדם שכבר מתקדם בדרכו והוא רואה את הצורך לפתח רמות ריכוז גבוהות כי רק שם אפשר להשיג הישגים רוחניים ואז הוא יוצר תנאים בחייו כדי ללכת להתבודד שזה הריטריט וזה נורא חשוב שכל אחד מאיתנו יגיע לשם כי הקדמות הגדולה בדרך קורית בריטריט אבל לא תהיה הצלחה בריטריט בלי שנעשה ונפה גם בחיי יומיום. ומה זה ונפה בחיי יומיום? פה אנחנו מדברים על התבודדות מנטלית. עכשיו, לא הכוונה לשבת לבד סגורה בחדר במקום לתפקד. לא הכוונה לזה. הכוונה היא שאני שומרת על המים שלי תוך כדי מה שאני עושה. אני משתמשת בהירנות ובסחירה, ואני שומרת אודות מה החיים שלי. והבידוד המנטלי הזה שהוא בתוך חיי היומיום שלנו, אני עושה את מה שאני עושה, אם אני צריכה לעשות קניות, אני עושה קניות. אם אני צריכה בגדים, אני קונה בגדים. אבל אני זוכרת שמה אני צריכה בגדים, ואני לא נסחפת. אני לא מבלה שעות ומשווה את הכחול הזה לכחול הזה. אני לא שוקעת בארציות של זה, אני לא נסחפת בהבלים. אני עושה מה שצריך לתפקד וממשיכה הלאה. אני שומרת על המים שלי. זה בידוד של המים שאני עושה אותו במודע. אני לא נסחפת בשיחה חסרתם למשך כמה שעות, אז לפעמים צריך להיות נחמד עם מישהו ולהיות ידידותי, אז זה בסדר. אז אפשר להגיד מה שלומך וחם היום או קר היום. אפשר להגיד את זה כדי ליצור קשר וכדי ליצור שיחה וכדי להביא מישהו לדרמה או לעשות משהו טוב בחיים, זה בסדר. את רואה מורים גדולים, זאת אומרת, הוא מוכן לעשות ליצן גמור מעצמו כדי להגיע לאנשים. לא חשוב מה. הוא אומר, אם יום אחד זה יהיה נורא פופולרי לעשות בולינג, אז אני אלמד לעשות בולינג ואני אסוף ספר על בולינג כדי להביא דרמה לאנשים. הוא מוכן לעשות מה שצריך. המורה, הבודיסף, ועושה מה שצריך כדי להגיע לאנשים. אז אם צריך לקשקש קצת על מזג האוויר, הוא מקשקש קצת על מזג האוויר. אבל אתה לא עושה את זה בחוסר דעה, מתוך תהייה של המים, מתוך הסחפות לנסיפות היצרק, זה אתה לא עושה. על זה אנחנו מדברים, על הבידוד
המון. מתוך הרענות וכוונה ו...
ובחירה ו... כן, כן. ואתה לגמרי מגויס למטרה שלך. כן, זה קצה.
אני
ככה מתקפת
לכם שבנושבת יש הרבה מאוד מקומות שאני יכולה לעשות את זה, אבל נאמר, כיבוד אבא אם צריך, אין שם דבר, אין שום דבר.
נכון, חסרות משמעות לחלוטין מבחינתי.
כשאת משמחת אותה, את עושה נתינה, ואת עושה נתינה לאובייקט שהוא מאוד חשוב בשבילך, את חוברת חסד מאוד מהר, כי ההורים הם מאוד גבוה בפירמידה של האובייקטים. והקרמה נקבעת על ידי הכוונה שלך בעיקר, אבל גם במידה רבה על ידי כלפי מי מבוצר. יש אנשים שאומרים, די, אני מסתי מהשטויות בחיים האלה, אני הולך לשבת לעשות מדיטציה. אבל מה לעשות, אין לי פרנסה. אבל מה לעשות, מי יטפל בילדים שלי? לפני זה צריך ליצור את התנאים בשביל זה. נגיד שאתם עוזבים את הילדים ויושבים לכם, אתם לא תשבו אותם בשקט, כי אתם תהיו מלאי חרטה שהזנחתם את הילדים שלכם. אז אני לא מציע לעזור את הילדים ולשבת במדיטציה. אני אומרת, תיצרו את התנאים בחיים שלכם שתוכלו לעשות את זה, וזה אחריות של כל אחד מאיתנו.
יש
לך איזה לדבר על השבועות וחפשי,
זה...
זה טוב, זה נהדר. חודש וחצי, אז את עברת שבועיים וחצי, ועכשיו את מפליגה לך. אני עשיתי כל פעם חודש. עשיתי הרבה כאלה. ואז יום אחד עשיתי אחד ששלושה חודשים. וזה היה מקום אחר, זה לקח חודשיים להגיע למקום הזה, וזה היה מקום אחר. אחר כך אני מדברת עם אנשים שישבו שלוש שנים, והם אומרים, אה, פחות מ-10 חודשים, אתה תביא.
זה קבוצה או
שזה לבד? אתה רציני, יש לך התבודדות. רוב האנשים עושים את זה לבד. זה יכול להיות לפעמים בטנטרה שעושים את זה בזוגות. אבל זה לא סתם זוג. הם כבר צריכים להיות מאוד מתקדמים שניהם כדי לא לחיות אחד לשני. כדי להפך, כדי לעזור אחד לשני.
בלי לדבר
10
חודשים, בלי...
אל תדעלי מזה. זה קצת כמו המתינה, את לא מתחילה מלתת את הבית שלך, נותן גבר. עכשיו השרה הזו כבר לא נבלת מזה, אז אותו משבועיים לא נבלת, נכון? אבל אני מתחילה לאט
לאט. אני לא
אגיד. יש אנשים שעוברים לך, והם אחר כך סוברים סיבות קרמיות שזה יקרה להם. אני קודם נתתי לאחרים לשבת בבית שלי לעשות את זה. ואז בבת אחת עשיתי 4 שנה ועכשיו. הקרמה משילה. איפה שתוכנית?
תעשה
מישהו להתאפל, תעשה קורא הרבה תנאים. זה לוקח זמן לסבור את התנאים. ועכשיו הוא אומר, לאחר שעשית תוכנית, ואתה הולך לריטריט, ומה אתה עושה בריטריט? מה אתה חושב קורה כשאתם נכנסים לריטריט? המיינד בא איתנו, אנחנו לא משאירים אותו בחוץ.
כל הנגנים מתנפים.
את כולם שם, כן.
עוברים בלתי קרואים.
כן. הוא אומר, ותר על מחשבות נודדות. מחשבות נודדות או מחשבות טועות. מחשבות משוטטות וחוסר מטרה. מחשבה קשורת על מדבר לדבר.
כאילו מחשבה מובילה
למחשבה אחרת. כן, בדיוק, בדיוק. ככה המחשבות שלנו. הוא אומר בפסוק, הולך לבידוד. בבידוד הפיזי עכשיו, ברטריט. את רוצה להביא לריכוז יותר טוב של המים, שהוא לא ישתתף כל כך. אז א', שהוא לא ישתתף בחוסר שליטה, אבל ב', גם כשאת בשליטה, אנחנו רוצים לעבור לרמה מעודנת את הרצח חטיבה. ובחיי יומיום, פירושו, כמו שאמרנו, להתרחק מהדברים שמצליחים את דעתנו. על הקריף, הריכוז של המים באובייקט מטרתו להתגבר על זה. אבל מחוץ לישיבה המדיטטיבית, כשאנחנו חיי יומיום, אנחנו משיגים את זה על ידי שאנחנו באופן מודע מונעים מעצמנו להימצא במצבים שדעתנו מוצלחת. אנחנו לא הולכים למיליון כיוונים. אז אולי במקום שיהיה לי 100 חברים, אני אשמור על 50 חברים שהם משמעותיים. וגם זה הרבה, כי לקיים 50 מערכות יחסים זה מפזר את דעתנו יותר מדי, אנחנו לא יכולים לפתח ריכוז. אז אנחנו רק שומרים על אלה שהם ידידים רוחניים ומשמעותיים בחיים שלנו. כל עוד אנחנו צריכים את התמיכה הזאת. יותר מאוחר נלך ונעזור לכולם. אבל אנחנו חייבים לפתח ריכוז. אז אם זה חברים, אם זה עיסוקים, אנחנו צריכים לשמור לא להיות עסוקים מדי. פסוק 3.
בשל התשוקה לדברים וכו', אין שחרור אחיזה במש הארצי. על אלו אם כן, יש רשיך לוותר. כך יהגו חכמים.
הוא עכשיו מתחיל להגיד לנו שנתחיל לשים לב, הוא מתחיל לפרט את הדברים שכבר עברנו קצת קודם. מה זה שגורם לנו להסחת הדעת? מה זה שגורם לנו לכל הפיזור הזה? הוא אומר, בשל התשוקה לדברים וכדומה. ומה הוא מתכוון? למה שדיברנו קודם, 8 מחשבות ארציות? הוא אומר, מה אנחנו מחפשים בחיים שלנו? אנחנו מחפשים להרגיש טוב, אנחנו מחפשים לברוח מהרע. אנחנו מחפשים מוניטין ושלא יהיה לנו מוניטין גרוע. אנחנו מחפשים שבחים, מחפשים כסף ודברים ושלא יהיה לנו מחסור. ככה מובלים בחיים הארציים שלנו. כל מה שאתם עושים בחיים הארציים אפשר להכניס למחלקות האלה. הם כוללות הכל. אז הוא אומר, זה שאנחנו כל כך אחוזים במחלקות האלה, זה הקשוקה לדברים וכדומה, זה מה שמונים מאיתנו את השחרור מן הארצי, כי אנחנו בתוך הארצי. ואם לא נוותר על אלו קצת, או לפחות נחליש אותם קצת, אז אנחנו לא חכמים, הוא אומר לנו. החכמים מבינים שהם צריכים לשחרר קצת את האחיזה בדברים האלה, אחרת הם לא יפלו לפתח ריכוז. פה נחמד לקרוא את הפרשן שלנו. הוא אומר לנו שהפיזור הזה, הסחת הדעת, יש לה שני אספקטים.
שתי סיבות עיקריות לפיזור הדעת. אחת, סיבה פנימית. והשנייה זה סיבה של פיזור.
דק דנג דק יושם פלטנה, נאנג סנצ'ן לצ'קפה, צ'י ניפה דנג קורטי, דנג ציק צ'סוק. דקטן דקיר, אני ושלי. שנפה זה אחיזה. לטנה מבוססת ב. נאנג, כלפי פנים. סנצ'ן לצ'קפה, אחיזה בעצמי. צ'י, כלפי חוק. ניפה, רכוש ודברים חומריים. דנג ו. קורטי, כבוד ושבחים. ציק צ'סוק, כפי שמופיע בהמשך הפסוק. כלפי פנים, זוהי האחיזה בעצמי, המבוססת באחיזה באני ושלי. כלפי חוץ, זוהי ההשתקקות לדברים חומריים, לכבוד ולשבחים וכו'.
אז הוא עוזר לנו עכשיו למקד קצת את תשומת הלב שלנו. מהי הסיבה הפנימית לפיזור הדעת? ופה אומר לנו גלטב ג'ה, תלמיד של גלטב טאפה גדול, וגם הוא גדול מאוד בפני עצמו. הסיבה הפנימית שגורמת לנו להצחת הדעת ושהיא מחלה קשה מאוד שיש לנו זה האחזות באני, אני ושלי. האחזות באני והאחזות בשלי. אנחנו כל כך מזוהים עם הרקציה הזה שלא היה ולא נברא, שאנחנו מבלים את כל ימינו בלדאוג לי ובלדאוג לשלי. והוא אומר, עד שלא נרפא קצת
שהאחזות באני ושלי,
עד שלא נעשה את זה, יש לנו סיכוי מוגבל מאוד להצליח במדיטציה. ולכן חייבים קודם לשבת ולשמוע דברים כמו זה, ולעשות מדיטציה אנליטית עליהם, לפני שאנחנו מתקשרים לפתח ריכוז. כי לא נוכל להתקדם, זה מה שהוא אומר לנו. למה? כי ההיחזות הזאת באני ושלי, התוצאה שלה המיידית זה מה? זה השתוקקות ושנאה. אני ושלי, אני רוצה דברים בשבילי, ואני רוצה את הלא נעימים לצדק. אז אני כל הזמן עסוקה להשיג מה שאני רוצה ולחוות מה שאני לא רוצה. אז אני לא יכול לפתח את הריכוז הזה שאני כל כך נסתה בכל.
למה שנאה?
מכיוון שאני רוצה מה שנעים לי ואני לא רוצה מה שלא נעים. אז זה שחייה, שנאה, שלידה, הכל ילבון, כן. אם הדברים האלה חזקים מדי, זה יכול להראות רטריק. אנחנו מביאים אותם למים שלנו. אבל אנחנו חייבים להגן על עצמנו מפני, כי אחרת לא נוכל לפתח ריכוז. בגלל שהמיין שלנו הוא כזה, הוא כל כך אחוז באני ובשלי, ובמה אני רוצה ומה אני לא רוצה, ועוד מזה ופחות מזה. כשכבר נכנסים לריטריט, זה לוקח יותר משבועיים בריטריט עד שזה נרגע. ולכן אם לא ישבתם יותר משבועיים, אז לא טעמתם את הטעם של הקשר ריכוז. זו הסיבה שצריך ללכת הרבה זמן בריטריט. יש לנו מחלה כל כך אנושה.
אני מדברת על המטריק ולא לפגוש אף אחד.
כן.
כי זה לבד בביקטה.
לבד ולא לדבר. ולא טלוויזיה, לא רדיו, לא עיתונים, לא טלפון, לא ספרים.
אוכל.
אוכל, כן. לא יותר מדי. לא יותר מדי, לא פחות מדי. ולא סוכר, לא קפה. אוכל טוב, אוכל בריא, אבל זה מידה.
אז מה אתה חושב כל הזמן?
מה שאלה מה אומר לך? כן.
חושבת שאפשר לשבת שנה לבד בביקה, ואם לא יודעים מה לעשות, זה לא שווה.
כן, זה עוד לא מצליח, נכון. דיברנו על השכנים שיהיה איתנו בחצר של רן פוצה, זאת אומרת, יש לי חברים נורא טובים, הם יושבים 1,000 שנה בזה שקט במליטה. כן, צריך לדעת מה לעשות. זאת הסיבה הפנימית. זה מה שיערוס לנו את המדיטציה, גם ברטריט וגם מחוץ לרטריט. גם המדיטציה הזאת של מקום העבודה שאמרנו, זה יערוס לנו אותה גם. הסיבה החיצונית זה ה...
80 מחשבות החקירות. אפשר לחתור עליהן?
כן, אז אמרנו ככה, הסיבה הפנימית, בגלל שאני כל כך אחוזה באני ובשלי, כתוצאה מזה, אז אני כל הזמן מחפשת מה יעשה לי טוב, ואני רוצה לברוח ממה שעושה לי רע. אז זה 2 מתוך 8. אחר כך אני מחפשת מוניטין טוב ואני לא רוצה מוניטין רע, זה עוד 2. אחר כך אני מחפשת שבחים ואני בורחת ממגנאי, זה עוד 2. אחר כך מה עוד יש? דברים חומרים. אני מחפשת יותר דברים, יותר כסף, ואני מפחדת ממחסור. ואני כל הזמן דואגת מה יהיה.
מה זה סיבות חיצוניות?
כי זה כאילו המעשים שאני עושה. זה איך שאני עסוקה. כתוצאה מהמצב הקיומי הזה, זה איך שאני מבלה את ימיי. אנחנו עכשיו 4. עכשיו הוא אומר, למה לעשות מדיטציה? המטרות של מדיטציה זה להשיג שלווה ותובנה, תכף נדבר עליהן. זה המטרות של מדיטציה. זה לא המטרה של הבודהיזם. רק בשלמות החמישית זה המטרה. אנחנו צריכים להגיע למספר 6. אם אנחנו מציגים שלווה ותובנה, אז יש לנו הכלים להשמיד את כל המידעים שרופנו. עד אז אנחנו מאוד חלשים כנגדם, אין לנו משק רציני כנגדם. והם יחזרו ויתקפו אותנו. עד אז אנחנו צריך להילחם בהם ולרסן אותם ולהגן על עינינו ולהתבצר וכל זה. אבל הכוח יבוא אחרי שנשלים את השלמות המדיטטיבית. זה הפרק שלנו, פרק 8, נכון? הוא אומר, לאחר שהשגת שלווה ואז תובנה, אז תוכל להשמיד את כל נגעי רוחך, תוכל סוף סוף להוציא את הראש מהלוע של האריה. הוא אומר, אף אם כן, בתחילה להשיג השלווה, תוך שחרור אחיזה בעולם ותוך שמחה.
מחמה עולמה, יעלויה, ובנים של כל חפש, אמרת הרע. להביא רחמה, ואהבה נשאלה, כגן של נעשה הרע.
Thank you.